שלום וברכה. אז אנחנו ממשיכים בדרכו של הרמח"ל, בדרך לעבוד ולהיות חלק מהמציאות הזאת שנקראת הקדוש ברוך הוא. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים איך המציאות של האדם בנויה, איך אנחנו למעשה כולנו חלק מהמציאות הזאת שנקראת תיקון חטא אדם הראשון. אז בואו נצלול יותר בפנים ונבין למעשה מה המצב של האדם בעולם ומה הדרכים שמונחות לפנינו כדי להגיע ליעד, להיות חלק ממי שאמר והיה עולם. אומר הרמח"ל, בעניין האדם עצמו, הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב, אחד שנתרבו בו שני הפכים. בגוף האדם אנחנו למעשה מצויים בין הגוף לבין הנשמה. ואולם, הנה אנחנו רואים בעינינו שהחומריות ראשוני בו ותולדותיו חזקות בו עד מאוד. זאת אומרת, שאנחנו רוצים לאפיין יהודי, אתה רואה בו אומנם שני הפכים, אבל אחד נראה הרבה הרבה יותר דומיננטי. יש גוף ונשמה, זה נכון, אבל אדם נולד, אתה רואה שישר הוא נמשך לדברים גופניים, לדברים חומריים, תינוק שרק נולד, חוץ מלאכול ולישון, סליחה, לעשות את צרכיו, הוא לא עושה מעבר לזה. ככה גם ילד שגדל, יוצא שלכוח הגשמיות באדם יש כמה שנים של פור, כמה שנים שמתחילים ומתעבים בתוך תוכו של האדם. כי הנה מיד אחר לידתו, כמעט כולו חומרי, ואין השכל פועל בו אלא מעט, אומר הרמח"ל. וכפי התגדלו, ילך השכל הלוך וחזק, יגדל בחוכמה, בכל אחד לפי עניינו. ועל כל פנים, לא יסור החומריות ממשול בו, הוא מעטות אותו אל עניינו. אלא שאם יגדל בחוכמה וילמוד בה ויתחזק בדרכיה, הנה יתאמץ לכבוש את יצרו ואת טבעו, ולא ישלח רסן תאוותיו מידו, ויתעצם ללכת בהליכות השכל. זאת אומרת, ככל שאנחנו גדלים, ככה השכל שלנו פועל. שכל הכוונה, התבוננות, הבנה, מחשבה. הדת מביאה את האדם למציאות אלוקית. שימו לב, בתפילת 18, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, חונן הדעת. מה הברכה לאחר מכן? השיבנו אבינו לתורתך. אם אין בי דעת, איך אני ידע את השם? איך אני ידע את המצוות? איך אני ידע את המקום שלי בעולם? כמה שהאדם הופך להיות לחכם יותר, למשכיל יותר, למבין יותר, הוא יכול לבוא ולהתחבר לרעיון האלוקי. הוא רואה את הבריאה, הוא רואה את העולם, הוא רואה את הגוף שלו, הוא רואה איך כל דבר בבריאה מתנהל על ידי מנהל, הוא רואה איך הכל מסודר על ידי מסדר. ואז השכל בא ומורה לאדם, אם יש לך יוצר, אם יש לך בעל הבית, אם יש פה מסדר, אתה צריך לדעת את תפקידך בעולם. למרות זאת, אומר הרמח"ל, גם שנגיע להבנות וגם שנגיע לסיכומים מרחיקי לכת מבחינתנו, שוני עצום בין ילד שכל כולו גשמיות לאדם שהולך ומתגבר, וככל שנתווספת לו דעה, ככה נתווסף לו הכמיהה והרצון והקרבה לאלוקים. אבל למרות כל זאת, אומר הרמח"ל, זה לא שאדם יוכל להזניח את הגשמיות. זאת אומרת, שגם שהאדם הולך ויהיה רוחני יותר בעולם הזה, הגשמיות לא יכולה לעזוב. הצרכים הגשמיים, הרצונות הגשמיים, הניסיונות, תמיד יהיו מנת חלקו של האדם כל עוד הוא חי בעולם. מה כן? הם ילכו ויתעממו. הם ילכו ויהיו רוחניים יותר, דקים יותר, פחות מסורבים. אבל הם תמיד יהיו חלק מהאדם. ואולם, תוכיות העניינים האלה שאנו רואים, הנה הוא שבמציאות החומר ועצמותו, הנה החירות והחושך בטבע, והוא מציאות רחוק מאוד והופכי למה שהוא העניין באמת לקרבים אל האל יתברך ומדבקים בקדושתו. המציאות היא שהטבע, שהארציות, שהחומריות, היא חוק בבריאה, היא חלק בלתי נפרד. אי אפשר לחיות בלי גשמיות. אדם יכול לחיות בלי לישון? אדם יכול לחיות בלי לאכול ובלי לשתות? הרי חלק גדול ממה שאנחנו קוראים תאוות, הם דברים מולדים באדם שאדם לא יכול להתקיים בלעדיהם. והנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בהיכנסה לגוף החומרי והסתפכה בו, נמצאת גרושה ותחויה מעניינה הטבעי אל עניין ההופכי לו, אל עניין המכריחה. וביות שגזר האדון ברוך הוא, שהרכבה זו של גוף האדם ונשמתו לא תיפרד מעולם, פירוש כי פירוד המיטה אינו אלא על דבר, לפי שעד תחיית המתים, אך אחר כך צריכה לשוב לגוף ושניהם יתקיימו יחד לנצח נצחים, הנה מוכר שתשתדל הנשמה ותתחזק, ותהיה הולכת ומחלשת את כוח חושך החומריות, עד שישאר הגוף בלתי חשוך. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על האדם בתחילתו, גשמיות. הנשמה מתחילה לפעול שהשכל מתחיל לעבוד, וגם אז, כמה שהיא תגבר, היא לא תוכל לבטל את הגשמיות לחלוטין. אבל צריך לדעת שזה רצון הבורא. הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו עם נשמה קדושה וטהורה נתמודד עם מציאות גשמית. לא יצויר. שיבוא אדם ויגיד, תשמע, אני אין לי כוח להניח תפילין בבוקר. אז חס ושלום, הוא יחרוט את היד שלו. זה נראה דבר נורמלי. הנה, אין לי ניסיון יותר. הוא יעקור את עיניו. הוא יוציא לעצמו את הלשון ולא ידבר לשון רע. מה עשית בזה? הרצון האלוקי זה שאתה תהיה נשמה בתוך גוף, שהגוף יאתגר אותך, אבל אתה תעצים את הנשמה שלך, את הרוחניות שלך, את הרצונות הטובים שלך, ותגרום לאותו גוף להתחיל להיות רוחני יותר. אתה לא יכול לבטל אותו מהגשמיות שלו, אבל יש הבדל בין אם בן אדם יש לו מחשבות ורצונות של עבירות, של תאוות יומיומיות אינסופיות, לבין אם בן אדם מתחיל לקבל מימד של רוחניות גם בתוך הגשמיות שלו. יש אדם שאוכל בשביל לאכול, בשביל למלא תאוות. יש אדם אוכל בשביל לסבוע. יש אדם אוכל כדי לברך. יש אדם שהולך לישון כי הוא רוצה להתנתק, כי אין לו כוח. יש אדם שיושן כדי לקיים מצוות עונג שבת. זאת אומרת, יש לנו מציאות לקחת את הגשמיות שבנו ולעדן אותה. שהמחשבות שלנו יהיו מחשבות שונות. לא רק תאוות, לא רק רצונות, לא רק עבירות, אלא מחשבות על קדושה, על טהרה. חברים יקרים, צריך לדעת, כל דבר בעולם הזה כמעט אפשר לעשות בהתר, אפשר גם לעשות באיסור. אתה יכול לאכול מעדן עם מלך, אתה יכול לאכול את זה לא כשר, אתה יכול לאכול את זה כשר. אתה יכול לאכול בלי ברכה, אתה יכול לברך. אתה יכול לאכול בלי הפסקה, אתה יכול לדעת להתי לעצור את עצמך. ההבדל בין התמה ובין הטהור, לפעמים המציאות של שניהם במבחן התוצאה יהיה זהה, תהיה זהה. השאלה איך אני מגיע לתוצאה? מה המחשבות בתוצאה? מה הכוונות? מה הרצונות? זה העניין שלנו, לבוא ולעדן את החומר, את החושך שהגוף שלנו נמצא בתוכו, כי זה למעשה המציאות הגשמית של האדם בעולם הזה. ואז מה יוצא פה? איך התהליך הזה ממשיך? כמו שזכרנו, הגוף והנשמה לא הולכים להיפרד. הם הולכים להיות לנצח ביחד. רק מה? ככל שהנשמה תצליח בעולם הזה, בעולם העבודה, לזכך את הגוף, ביום שאותה נשמה תעלה לעולם הנשמות והגוף יחזור לאפרו, שהנשמה תחזור בתחיית המתים, כמה שהגוף יצטרכו לזכך אותו, ככה הנשמה שתיכנס בו תוכל לגבור יותר, להוביל, להיות הדומיננטית, כי היא תבוא במקסימום כוחות רוחניים מהשמיים, והוא יבוא בגוף זך, שיזדקך עוד יותר מאפר אתה ואל אפר תשוב, ואז אדם יוכל, לפי המציאות שהוא יתעורר בתחיית המתים, לקבל את הזוהר שלו, את האור שלו, למעשה את השכר שלו. יוצא שבסופו של דבר, מה שאנחנו קוראים היום מצוות ועבירות, מה שאנחנו קוראים טוב ורע, בסוף למציאות הזאת יש תוצר מוגמר, שזה הגוף שיקום בתחיית המתים עם הנשמה. וככל שהגוף הזה יהיה זוהר, טהור וקדוש, ככה מעלתו גבוהה יותר, וככה שכרו גדול יותר. אין בשמיים הבדל בין מי שאנחנו היום מכנים אנשים חשובים, או אנשים גדולים, או אנשים צדיקים. יכול מאוד להיות שיש אנשים שהם פשוטים, אבל הם צדיקים יותר מכולם. מתי הדבר הזה התוודע? מתי נדע את האמת? בתחיית המתים. שם נראה את כל הגופים קמים, ואז נבין מי הם האנשים הגדולים באמת. מי אלה האנשים שבאמת עבדו על עצמם? מי אלה האנשים שבאמת מגיע להם כל ההילה והכבוד? אומר הרמח"ל, ואז יוכל להתעלות הוא אימה ולאור באור העליון. הגוף, ברגע שהנשמה תיכנס בתחיית המתים, הוא גם יוכל להתעלות עם הנשמה ולהיות איתה באור העליון. תחת מה שהייתה מתחשכת ונשפלת היא אימו בתחילה. בהתחלה, הנשמה נכנסה לגוף והושפלה, נכנסה למטה כמו בשבי. עכשיו שהנשמה תיכנס והיא תהיה הדומיננטית, הגוף יתעלה יחד איתה. ואולם, האדם בעולם הזה הוא במצב אחד, שהחומר בו חזק, כמו שכתבנו, וביות החומר אחור וחשוך. נמצא האדם בחושך גדול, ורחוק מאוד ממה שראוי לו להיות מדבק בו יתברך. זאת אומרת, נקודת ההתחלה שלנו, מול נקודת הסוף שזה דבקות באלוקים, איך אומרים אצלנו? שמיים וארץ. להיות דבק בקדוש ברוך הוא, מצד שני להיות בתוך גוף, זה שני הדברים הכי רחוקים שיכולים להיות. ואומנם, צריך שישים השתדלותו לחזק את נשמתו כנגד כוח חומרו ולהטיב את מצבו. לעלות עצמו מעילוי עד השיעור הראוי לו. יוצא שבסופו של דבר, אם אדם יבוא ויסכם, מה תפקיד האדם בבריאה? תפקיד האדם בבריאה הוא לבוא מהנקודה הכי רחוקה מאלוקים ולהתקדם לעבר הקדוש ברוך הוא. כל מצווה זה התקדמות, כל תפילה, כל מחשבה טובה, כל רצון, כל מציאות שאני פועל רוחנית, שהיא מאדירה את נשמתי וממילה, הולכת ומעמעמת את הכוח החומרי, הרי אני מתקרב עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב למי שאמר והיה העולם. והמקום אשר הוא בתוכו. עכשיו, בואו נחשוב לרגע אחד. עד עכשיו דיברנו על הגוף. דיברנו על הרצונות, ובואו, לכל אחד מאיתנו יש רצון אחר. יש אדם שהתאוות שלו על האוכל, יש כאלה על שתייה, יש כאלה על הימורים, כל אחד יש לו את התאוות שלו. אבל צריך לדעת שהתאוות שלנו, הרצונות והמידות שלנו למעשה, זאת נקודת הפתיחה שממנה אנחנו חייבים לבוא ולעבוד את אלוקים. דהיינו, לבוא ולהתקרב אליו, לבוא ולהתקדם קדימה. יבוא האדם ויגיד, תשמע, אם הייתי במידות כאלה, או אם הייתי במשפחה כאלה, לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? כי פה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. תראו לעצמכם שיש בן אדם, שעכשיו יש לו, הוא הולך למרוץ, הוא הולך לתחרות ריצה. תחרות ריצה 2,000 קילומטר. והוא בסופו של דבר, הוא מודד את המרחק, הוא אומר, תשמע, אני לא אצליח, זה רחוק מדי בשבילי. אם היית שם אותי לא במטר הראשון, אלא ב-1950 מטר, היית מעמיד אותי 50 מטר לפני, הייתי מנצח. אבל זה לא התחרות. התחרות היא 2,000 מטר, לא 50 מטר. אם אתה רוצה לנצח את התחרות של 2,000 מטר, אתה צריך להתחיל מהשלב הראשון. השלב הראשון של כל אחד מאיתנו הוא שלב שונה. ולכן כל אחד איפה שאלוקים שם אותו, ברמת הגוף אני מדבר, משם האדם צריך להתחיל. רק מה? רק מה? שמעבר לגוף, יש גם את ה... תראו מה הרמח"ל אומר. והמקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוך, וכי הנמצאים שבו חומריים, והעסק של האדם בו הוא במלואו, אי אפשר שיהיה אלא עסק חומרי וגופני. וכיוון שכולם חומריים וגופניים, ותכונתו של האדם עצמו והרכבת חלקיו מכריחים לזה העסק, כי אי אפשר לו בלי אכילה ושתייה ושאר כל עניינים הטבעיים, ואי אפשר לו מבלי הון וקניין שיוכל להשיג בצרכיו. ונמצא שבין מצד גופו, בין מצד עולמו, בין מצד עסקו, הוא טבוע בחומר ומשוקע בחושכו. ועמל גדול והשתדלות חזק יצטרך להתעלות אל מצב זך מזה, והוא מוכרח בטבעו בעניינים החומריים האלה. זאת אומרת, זה לא רק שאני נולדתי עם גשמיות, לא. יש לי גם סביבה. הסביבה שלי זה אחד, הצרכים הגשמיים שלי. שתיים, הסביבה שנמצאת מסביבי. כל האנשים מסביבנו הם אנשים גשמיים. הם כאלה שמתמודדים באותה התמודדות שלנו. גם הם מתנסים, גם להם קשה, גם להם יש תאוות. זה לא שאני גשמי, נולדתי בעולם של מלאכים, ואני רק צריך להידבק בהם כדי להתעלות. כל מי שנמצא בעולם הזה, ברמה כזו או אחרת, הוא מתמודד עם המציאות שאותה איתה אנחנו מתמודדים. הוא מגיע מנקודת אפס של גשמיות, לנקודת מאה של רוחניות, לשם צריך להגיע. ולכן גם המציאות הזאת, שאתה רואה ההוא קשה לו בשמירת שבת, אתה רואה ההוא אוכל בלי ברכה, אתה רואה ההוא הולך לא בצניעות, הדברים האלה, הם למעשה מורידים אותנו. כי אם הייתה לנו סביבה הרבה יותר רוחנית, היה לנו הרבה יותר קל להתקדם. הרי הרמב״ם כותב שהסביבה משפיעה על האדם. אם אתם יודעים, לפני שנים מצאו אדם שחיים זאבים. מסתבר שאימא שלו הייתה באיזה פיקניק ביער, ובאה קבוצה של זאבים וחטפה את התינוק הזה, והילד הזה גדל עם זאבים. אם אני לא טועה, עשו לו למעלה מ-14 ניתוחים רק לנסות שילך על שתי רגליים. הוא לא מצליח. הוא נוהם כמו זאב, השערות שלו, הציפורניים שלו נהיו כמו של זאב, הוא אוכל בשר חי. איך זה יכול להיות? כי הסביבה משפיעה. הקדוש ברוך הוא בנה לנו מערכת של ניסיונות. וחלק מניסיונות המערכת זה הסביבה שלנו. אז אתה גם צריך לאכול ולשתות, ואתה גם צריך להתמודד עם אנשים שמתמודדים באותם הקשיים. ומשם אתה צריך לזכור עוד דבר. אלוקים ברא אותנו נצרכים. זה לא שאני יכול היום להתעסק רק בענייני קדושה ותודה רבה אני יכול להתקדם. זה לא שאני יכול לברוח מבני אדם ולהיות בעולם שלי. אין דבר כזה. אני צריך אוכל, כי אני חייב לאכול. אני צריך שתייה, כי אני צריך לשתות. אני צריך מחסה, 4 קירות, בגדים. איך אני עושה את זה? צריך לעבוד. צריך להתפרנס. אז פתאום באים ואומרים לי, תשמע, צא מבית המדרש, צא מהתיבת נוח הרוחנית, ותתחיל להתמודד עם העולם. תתחיל להתמודד עם עבודה, עם אנשים שלא שומרים מצוות בכלל, עם מציאות שהזמן מתבזבז לך, על בנקים ועל הלוואות ועל השקעות ועל קנייה ועל מחירה ועל הורדת מחירים. למעשה אלוקים בנה לנו פלטפורמה של חיים מאוד דינמיים, שהחיים האלה תובעניים והם מעסיקים אותנו. ומתוך ההתעסקות הזאת ומתוך הסביבה הגשמית ומתוך הצורך הגשמי שלי, אני צריך להתעלות ולזכור את אלוקים ולקיים את המצוות שלו. ופתאום יש לי מצוות במה זה בין אדם לחברו, ויש לי מצוות של ממון, ויש לי מצווה של גזל, ויש לי מצווה של שמירת עיניים ומחשבה, ולדבר יפה ולקדש שם שמיים. זאת אומרת, בכל הפלטפורמות הגשמיות האלה, אלוקים יצק לתוכם תוכן רוחני של עולם של מצוות, שגם על ידי אותם המעשים הגשמיים, תוכל להיות לי מקפצה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. יוצא חברים, שאדם לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני דתי בבית כנסת. אני שומר מצוות בבית המדרש. שאני יוצא החוצה, העולם ג'ונגל. אין דבר כזה. שאלוקים ברא את המציאות של אדם, סביבה ומקום, עבודה, תעסוקה, עולם הזה, בכל מקום שהוא יצר את הניסיון הזה, הוא יצק לתוכו מצוות, מעשים, דברים, עניינים, שאנחנו נוכל לקחת אותם ולהתעלות איתם. מי שרוצה לחטוא, או מי שבוחר בגשמיות, הולך וממשיך לדאוך יחד עם אותם מציאויות גשמיות שהעולם יכול להציע לו. אבל מי שמבין שכל אחד מהניסיונות האלה יכול להיות מקפצה, יכול להיות עזר כדי להתקדם רוחנית, אז באותה מציאות גשמית יבוא האדם ויחפש את אלוקים. ואז למעשה אנחנו מבינים שכל החיים שלנו זה עבודת השם אחת גדולה. יש לך עבודת השם שאתה קם בבוקר, יש לך עבודת השם בבית כנסת, יש לך עבודת השם במשרד, יש לך עבודת השם בדרכים, יש לך עבודת השם עם המשפחה, עם החברים, עם השכנים, לכל סיטואציה בחיים. האתגר הוא גשמי, אבל אפשר ליצוק לתוכו תוכן רוחני. ואז ברגע שאני עושה את זה, אני מנצל מצבים. אז אני מתקדם עוד קצת לעבר המטרה, להיות חלק ממי שאמר והיה העולם. ממשיך הרמח"ל ואומר, ואומנם מעומק עצת חוכמתו התברך, היה לסדר הדברים באופן, שאף ביות האדם שקוע בחומר, בהכרח כמו שכתבנו, אין, להיות שקועים בחומר זה מציאות. יוכל מתוך החומר עצמו, ומתוך העסק הגופני, השיג השלמות והתעלות אל הזוך ואל המעלה, ועד רבה. השפלתו תהיה הגבעתו, ומשם יקנה יקר וכבוד שאין כמוהו, ביותו הופך את החושך לאור, ואת הצלמוות לנוגה זורח. זאת אומרת, מה שעכשיו הקדמתי ואמרתי, אנחנו צריכים לדעת שהמציאות של הגשמיות היא יכולה להיות אסון, היא יכולה להיות מקפצה, היא יכולה להיות הזדמנות נדירה שאין שני לה. ולמה? פשוט. כי זה לא רק לקיים מצווה, זה לקחת את החומר החשוך ולהביא אור, זה לבטל את הרע ולקיים את הטוב. ולכן ברגע שהאדם מצליח לבוא ולשווק רוחניות בתוך העולם הגשמי שלו, לבוא ולהאיר בחומר, בחושך, המעלה והמצווה והשכר יהיו גדולים לאין ארוך. ולכן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, למה ככה קשה לי? אדרבה, אם קשה לך, תדע שאתה עושה את הדבר הנכון. ואם אתה עושה את הדבר הנכון, זאת אומרת שזה חלק מהתיקון שלך. ואם זה חלק מהתיקון שלך, כמה שאתה תעשה ותשתדל יותר, אתה תגיע לדרגות הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, אדם בסופו של דבר צריך לדעת איך לנצל מצבים. לפעמים יש מציאויות שאדם יש לו עסק, והעסק שלו קצת מקרטע, ופתאום האדם הזה מחליט לסגור. יש אנשים שיפקו על זה שהוא סגר, שיגידו זהו, כבר לא ילך, אני לא אתפרנס. יש כאלה שיגידו, רגע, בוא רגע נעצור, בוא רגע נראה מה עשיתי לא טוב, ובוא נשדרג את העסק לפעם הבאה. זאת אומרת, לפעמים ההליכה הזאת אחורה היא רק תנופה לקפיצה קדימה. לפעמים, לא לפעמים, זו המציאות. המציאות שאלוקים ברא לנו, המציאות הגשמית, היא שאם נצליח להתעלות מעליה ולעמוד בניסיון, הקפיצה הרוחנית היא הרבה יותר גבוהה. ולכן אדם, אסור לו לבכות על הקושי הגשמי, אלא הוא צריך לדעת איך לנצל אותו. איך לנצל אותו. תארו לעצמכם. רבנו ארי כותב, הוא הגדול המקובלים. כל תורת הקבלה יש לו מרבנו ארי. הוא כותב שאת המעלה הכי גבוהה שלו, ממה הוא קיבל? מברכות הנהנין, מברכה שהוא בירך לפני שהוא אכל ושתה. הוא בירך בכזאת כוונה, וזה היה דבר תדיר יומיומי, שהוא הגיע לדרגה רוחנית עצומה. שתארו לעצמכם שלא היה אוכל, שלא היה צריך לשתות. אז את כל הדרגה הגבוהה של רבנו ארי הוא מפסיד אותה. רק מה הוא אמר? הוא אמר, תראה, אני חייב לשתות. אני חייב לאכול. אז בוא נעשה את זה ברמה הרוחנית, בצורה הכי טובה. הוא לקח את הברכה וחשב עליה וידע מה הכוונה שלה ואמר מילה במילה, ופתאום הברכות האלה שהלכו והתאספו ונהיו ערימה עצומה, העלו אותו למקום כל כך גבוה. ולכן כל הרעיון, אומר הרמח"ל, זה שאנחנו צריכים לא לריב, לא להתבכיין, לא להתנגד לגשמיות, אלא לקדש אותה, לטהר אותה, לזכך אותה, להבין שהיא מקפצה לשב רוחני הרבה יותר גבוה. ולכן בא ואומר הרמח"ל, וזה כי שם התברך שמו גבולות וסדרים לאדם בתשמיש שהשתמש מהעולם מבריאותיו ובכוונה שהתכוון בהם, אשר השתמש בהם האדם באותם הגבולות ובאותם הסדרים ובאותם הכוונה שהציבה הבורא התברך, יהיה אותו הפועל הגופני וחומרי עצמו פועל שלמות. ואז יתעצם באדם במציאות שלמות ומעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומה ממנו. וזה למעשה תיקון הבריאה. מה אלוקים מבקש מאיתנו? באתי לכם עולם מדהים. נתתי לכם אפשרויות גופניות אינסופיות. אני רק מבקש גבולות. העולם הגשמי הוא עולם פרא. עולם בלי גבולות, הכל מותר, כל העולם לפניך. אלוקים מבקש, בתוך כל העולם הזה, אני רוצה שתעמוד בגבולות שלי. אפשר לישון, מצוין. אבל בבוקר אתה צריך לקום, להתפלל, לקרוא קריאת שמע, להזמין, להספיק זמן תפילה. מותר לאכול, אבל אתה לא יכול ישר לאכול. אתה צריך לברך לפני, אתה צריך לברך אחרי. אתה צריך לחשוב רגע שאתה בא לאכול. אני בשרי, אני חלבי. האוכל הזה כשר, יש תולעים, אין תולעים. האוכל הזה גזול, לא גזול. כל המחשבות האלה, זה למעשה יצירה של גבולות בתוך העולם הגשמי. אדם מתחתן, יש זמנים שאשתו מותרת, יש זמנים שאשתו אסורה. אדם רוצה לדבר, יש מילים שמותר לומר, יש מילים שאסור לומר. אדם רוצה להשתמש בעיניים, אפשר. יש דברים שמותר לראות, יש דברים שאסור לראות. יש דברים שמצווה לראות. זאת אומרת, אלוקים יצר לנו פה מערכת של גבולות של מותר ואסור, וזה למעשה הרצון שלו. שאנחנו נצליח גם לעצור את עצמנו, ואגיד לכם משהו יותר דק מזה, שנצליח לזכור אותו בתוך הרצונות הגשמיים שלנו. המגיד מוויז'ניץ מספר שפעם אחת היה אדם שהלך באמצע המדבר, ולפתע הוא רואה בקרחת יער, שהוא הגיע אליה אחרי המדבר, הוא הגיע ליער גדול, הוא רואה בקרחת היער, מלך יושב על כיסא מלכות, מסביבו היועצים שלו והשרים, אחד השרים שיקור קלות, לוקח קד, מתנענע כולו, הולך לנהר, ממלא מים, משתחווה למלך ונותן לו לשתות. המלך שתה מהקד, מילא אותו מטבעות של זהב, וציווה את השר שלו לשבת. אותו אדם לא הבין מה קורה פה. אמר לו אחד היועצים, זה מבחן נאמנות למלך. המלך נתן פה לכל השרים שלו לשתות, כולם שיקורים לחלוטין. אבל עכשיו המלך מצווה אותם, לך תביא לי מים מהנהר. המלך רוצה לראות. האם אותם האנשים שנמצאים במקום הכי נמוך ברמה הגשמית, שיקורים, האם שהם יראו את המלך מהפחד, מהכבוד, מהיראה, מהאהבה, האם הם יתפכחו? האם הם יתעוררו מהשיקרות שלהם? האם הם מסוגלים להביא למלך, לשמוע את הציות שלו, להביא לו מים, למזוג לו ולהגיש לפניו ולקוט קידה? מי שעושה את זה הוא עבד נאמן. מי שלא יעשה את זה, היום יצא להורג. שאנחנו באים בתוך כל הטוב הזה, ברמה גשמית, ומצליחים לעצור את עצמנו, זה לא רק בנייה עצמית, זה לא רק שבירת האבות, זה זה שאנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא. זה זה שאנחנו יודעים שיש מלך מעלינו, ואנחנו יכולים להתנתק מכל רצון גשמי, כדי לעשות רצונו של מלך. זאת המעלה הגבוהה שלנו. ולכן אדם צריך לדעת שהגשמיות היא הזדמנות לקרבה אלוקית גדולה יותר. ממשיך הרמח"ל ואומר, ואילו לא הייתה הגזרה, גזורה שימות, כמו שכתבנו, על ידי המעשים האלה הייתה הנשמה מתחזקת וחושך הגוף הולך ונחלש, באופן שהיה מזדכך זיכור גמור, ומתעלים שנים על הדבקות. ולפי שגזרה הגזרה העליונה, אין הדבר יעשה אלא בפעם אחת, אך על כל פנים מתחזקת הנשמה בעצמה, והגוף מזדכך בכוח, אף על פי שאינו נעשה בפועל. וקונה האדם מצב שלמות בכוח שיצא אחר כך לפועל בזמן הראוי לו. זאת אומרת, שלולא הגזרה האלוקית, שאדם צריך למות כדי להשלים את התיקון שלו, ואז לקום מחדש. באמת, ככל שהיינו מקיימים מצוות, ככה היינו מתעלים רוחנית, היינו מרגישים אחרת, היינו רואים אותנו אחרת, ממש, למה יעשה? רק מה? הקדוש ברוך הוא גזר, זה חלק מהניסיון, שכמה שאתה עושה מצוות, אתה לא באמת מרגיש באותו רגע שינוי. השינוי קורה, אבל אתה לא באמת מרגיש את עוצמת השינוי בערך המצוות. למה? כי אלוקים מבקש לצמצם את הכוח הרוחני הזה. וכנגד, אלוקים מבקש לצמצם את ההשפעה על הגוף, למרות שההשפעה נמצאת, למרות שהכוחות הרוחניים נמצאים, רק אלוקים מבקש לעצור אותם, לצמצם אותם, שיוכל האדם להמשיך ולהתנסות בניסיונות. ביום שהגוף יתנתק מהנשמה והם התחברו מחדש, אז כל הכוח הרוחני הזה, וכל הזיכוך של הגוף הזה, כולם יינתנו במכה, ואז האדם שיקום בתחיית המתים, יקום האדם השלם, המושלם, זה שעבדנו עליו כל כך הרבה שנים. ולכן, אדם אסור לו לעולם להתייאש, שהוא לא רואה תוצאות רוחניות למעשה. התורה אומרת שאין תוצאות. התוצאות יבואו לעתיד לבוא. לכן, אנחנו ממשיכים לעבוד, וממשיכים להתקרב, וממשיכים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, עד שנגיע לידי שלמות בעולם הזה. בהמשך, נבוא ונראה מה העבודה שלנו, מה ההזדמנויות שלנו, אבל זה יהיה כבר בפרק הבא. בהצלחה.